סייעתא דשמיא התחיל מסכת גיטין דף ב'. המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפניי נכתב ופניי נחתם. אדם שרוצה לגרש את אשתו אבל הוא נמצא בחוץ על הארץ ואשתו נמצאת בארץ ישראל, לא צריך שהוא עצמו ייגש אליה וימסור לה את הגט, אלא הוא יוכל לשלוח שליח, כמו שלמדו חז"ל ממדרש הפסוקים, ישר למסור את הגט גם על ידי שליח. אומר התנא, אותו השליח שמביא את הגט מחוץ על הארץ לארץ ישראל, כשהוא מוסר את הגט צריך לומר שהגט הזה אכן נכתב ונחתם בפניו. את הטעם לכך הגמרא תכף תבהר. רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר. רבי אליעזר אומר, אפילו מכפר לודים לדוד. רבן גמליאל אומר, לא רק אדם שמביא את הגט מחוץ לארץ מאיזושהי מדינה רחוקה, ממדינת הים, אלא אפילו אם זה ממש מקומות סמוכים לארץ ישראל, סמוכים לגבול, כמו רקם וחגר. אומר רש"י, בפסוק שאומר בין קדש ובין ברד, למקומות סמוכים לארץ ישראל, מתרגמינן בין רקם לחגר. גם מקומות כאלו, כמה שזה בחוץ על הארץ, צריך המביא משם גט לומר בפניי יכתב, בפניי נחתם. רבי אליעזר אומר, יתרה מכך, אפילו מכפר לודים ללוד, הגבול בארץ ישראל הוא לא קו ישר, הוא הולך בזיגזג, קצת יוצא, קצת נכנס, קצת יוצא. יש לפעמים איזה עיר קטנה, איזה כפר, שזה ממש מובלעת בתוך הגבול של ארץ ישראל, כמו זיגזג, כמו ככה אצבעות, וזה משהו פנימי, זה חוץ על הארץ, אבל זה ממש מקיף אותו משלושה צדדים, הגבולות של ארץ ישראל. כפר לודים ככה הוא היה. אומר רבי אליעזר, גם אדם שמביא גט מכזה מקום שהוא כל כך סמוך לארץ ישראל, שראו ממש מובלע בתוך הגבולות שלה, על פי כן, כיוון שזה חוץ על הארץ, צריך לומר, בפניי יכתב, בפניי נחתם. וחכמים אומרים, אינו צריך שיאמר בפניי יכתב, בפניי נחתם, אלא המביא ממדינת הים והמוליך. חכמים חולקים על רבן גמליאל ורבי אליעזר, והם סוברים שרק אדם שהוא הביא ממדינת הים, דהיינו מקומות המרוחקים, הוא צריך לומר בפניי נכתב, ומוסיפים חכמים והמוליך. לא רק אדם שמביא מחוץ על הארץ לארץ ישראל צריך לומר, גם אדם שמוליך מהארץ לחוץ על הארץ, גם כן צריך לומר שמה כשהוא מוסר לה את הגט, בפניי נכתב ובפניי נחתם. עד עכשיו דיברנו, אדם שמביא גט ממדינה למדינה, מחוץ על הארץ לארץ ישראל, או גם להפך. עכשיו התנא אומר, שני מקרים שונים. המביא ממדינה למדינה, במדינת הים. צריך שיאמר בפניי יכתב, בפניי נחתב. רבן שמעון גמליאל אומר, אפילו מהגמוניה להגמוניה. אומר התנא, לא רק אדם שמביא מחוץ על הארץ לארץ ישראל, אלא אפילו בחוץ על הארץ עצמה, במדינת הים. אם אדם שהביא שמה ממדינה למדינה, גם כן צריך לומר בפניי יכתב, בפניי נחתם. רבן שמעון גמליאל אומר, יתרה מכך, לפעמים אפילו יש עיר אחת שיש בה שני מושלים, לזה יש לו הגמון לבדו, הגמון זה מושל, יש לו הגמון לבדו, גם בכזה מקום, גם כן אם הוא עביר מעבר לגבול, למרות שזה חורה עיר אחת, מקום אחד, כיוון שזה שני שלטונות נפרדים, מי שמביא מכאן לכאן צריך לומר בפניי יכתב, בפניי נחתם. רבי יהודה אומר, מרחם למזרח ורחם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, מעכו לצפון ועכו כצפון, רבי מאיר אומר, עכו כארץ ישראל לגיטין. אומר רבי יהודה, לגבי גבולות ארץ ישראל, שמי שמביא מחוץ לשם, לתוך ארץ ישראל, צריך לומר בפניי נכתב. מהם הגבולות? אומר, בצד, בגבול המזרחי של ארץ ישראל, רקם זו עיר האחרונה, משם ולמזרחו של עולם, הרי שצריך לומר בפניי נכתב. ורקם עצמה, גם היא נחשבת כחוץ על הארץ, גם היא נחשבת כמו מזרח העולם, שמביא משם צריך לומר. וכן, בדרום זה עיר אשקלון, ואשקלון עצמה נחשבת כמו דרום העולם, מחוץ על הארץ. בצפון זה עכו, ועכו עצמה גם היא נחשבת כחוץ על הארץ, כצפון העולם, והמביא משם גט, צריך לומר, בפניי נכתב, בפניי נחתם. רבי מאיר חולק בנקודה הזו, וסובר שהעיר עכו, לעניין גיטין, נחשבת כארץ ישראל, והמביא משם גט לא צריך לומר בפניי יכתב, בפניי נחתם. עכשיו, יש לנו דין ההפוך. לפני זה דיברנו, מביאים מדינה מדינה במדינת הים, שאומר התנה, המביא גט בארץ ישראל עצמה. ממקום למקום, אין עוד צריך שיאמר, בפני נכתב, בפני נחתם. ואם יש עליו עוררים, יתקיים בחותמיו. אם לאחרי שאותו השליח שהביא את הגט בארץ ישראל, ולא אמר בפני נכתב, בפני נחתם. אם פתאום בא הבעל וערער, אומר שזה הגט הזה הוא פסול, הרי שמביאים את העדים שחתמו על הגט, או אנשים שמכירים את חתימותיהם, אומרים, כן, זה חתימת פלוני, זה חתימת העד אלמוני, ואם כן, על פי חתימתם, אנחנו מזהים שזה אכן חתימה אמיתית, אם אלא, אנחנו דוחים בזה את טענת הבעל המערער, כי אם עדים חתמו על כך, סימן שהגט הוא כשר ונכון. גמרא, מה התעמה? רבה אמר, לפי שאין בקיעין לשמה. רבה אמר, לפי שאין עדים מצויין לקיימו. שאלת הגמרא, מה הסיבה שאכן אותו השליח צריך לומר בפני יכתב ובפני נחתם? נאמרו בזה שני טעמים. רבה אומר, הסיבה לכך היא מפני שבני חוצה לארץ אינם בקיעין לשמה. לא יודעים שהגט חייב להיכתב לשם אותו האיש המגרש ולשם אותה אישה. כמו שכתוב הפסוק, וכתב לה ספר קריתו נתן לדע. צריך לכתוב בשבילה בעבורה. אבל אם אותו הסופר, הוא הולך, אם אותו הבעל הולך לסופר שכותב את הגיטין, ואומר לו, תכתוב לו גט בשביל אשתו. אומר לו הסופר, בשביל מה לכתוב לך מחדש? יש פה איזה כבר גט מוכן. מישהו שהשם שלו כמו השם שלך, והשם של האישה כמו השם של אשתך. הנה, קח אותו, מוכן. קח, מוכן ומזומן. אם אותו הבעל ייקח את הגט הזה, הרי זה פסול, זה בכלל לא נחשב גט. היא לא תהיה מגורשת כלל ועיקר. היות שבני חוצה לארץ, הסופרים לא היו בקיאים ויודעים היטב את ההלכות האלו, לפיכך יש חשש שיקרה כזה דבר. לכן אמרו חכמים שאותו השליח צריך להעיד, בפני נכתב, בפני נחתם, ואז נשאל אותו, ראית שזה נכתב לשם האישה הזו, לשם הבעל הזה, אומר כן, אומר לה, אנחנו ניתן לו למסור לה את הגט. רבה אמר, הסיבה היא אחרת לגמרי. בגלל שייתכן שיבוא הבעל לערער, ואומר בכלל לא גירשתי, בכלל לא שלחתי גט, הכל סתם המצאות, אז איך נדע אם זה נכון או לא? אם זה היה בתוך ארץ ישראל, הרי שנביא אנשים שמכירים חתימות העדים, אם יש פה עדים שחתמו, שאכן ראובן אמר לגרש את אשתו שרה, אז יודעים ודאי שזה האמת, ודאי שזה האמת, מה שהבעל יבוא וערער, דוחים את דבריו, אבל כיוון שאנחנו לא יכולים לבדוק את חתימות העדים, מפני שזה בחוץ על הארץ. אין אדם בארץ שמכיר את החתימות שחוץ על הארץ. אין עדים מצויים, שכיחים, כדי לקיימו. לפיכך אמרו חכמים שיבוא השליח, והוא יעיד לפני יכתב ולפני נחתם, ומלא על סמך עדותו. אם יבוא הבעל וערער, נדחה את דבריו. שואלת הגמרא, מהי ביני הוא? מה ההבדלים בהלכה, מה המקרים? יש דרך בין שני הטעים האלו, והגמרא שלושה מקרים. מקרה הראשון, ניקה ביני הוא, דעתי הוא בטרה. אם שני עדים היו שלוחים של הבעל כדי לגרש את האישה, אמר להם, אתם שניכם, תמסרו לתגת הזה. עכשיו, ממילא, לפי טעמו של רבה, שאומר, למה צריך לומר פני נכתב, בגלל שאין עדים מצויים לקיימו, כאן, יש כאן הרי שני עדים. יבוא הבעל וערער, יגיד לו, אנחנו מכירים את חתימות העדים. וממילא על ידי כך, ודאי שידחה את דבריו. אז לכן, אם הם מביאים גט, לא צריכים לומר פני נכתב ופני נחתם. אבל לפי טעמו של רבה, שאומר שצריכים לומר פני נכתב בגלל שאינם מקיים לשמה, אז זה לא מועיל כלום מה ששניים באים ומביאים את הגט. עדיין חשש מקומו עומד, אולי הגט הזה בכלל לא נכתב לשם האישה הזו. ולכן גם מקרה כזה צריכים השלוחים האלו לומר, בפני נכתב, בפני נחתם, כדי שיעידו לנו שזה נכתב לשמה. אומרת הגמרא, אינה מי, מדינה מדינה בארץ ישראל. עוד מקרה נוסף שיש מחלוקת הלכה למעשה בין רבה לרבה. אם בתוך ארץ ישראל, לפעמים יש שני שלטונות שונים, כאן שלטון אחד, כאן שלטון אחר, ולא נותנים לעבור ממקום למקום. אז מדינה מדינה בתוך ארץ ישראל, לפי דברי רבה, אכן, השליח צריך לומר, פני נכתב, כדי שהבעל לא יוכל לבוא ולהכחיש, כי הרי אין עדים מצויים לקיימו, לא מצויים שיערות ממקום למקום. אפי טעמו של רבה, שהסיבה שצריך לומר פנה נכתב, זה בגלל שאין בקיאין לשמה. כאן בארץ ישראל יש כולם בני תורה, וממילא אין חשש שהגט הזה לא יכתב לשמה, וממילא לא צריך השליח לומר בפניי נכתב. מקרה שלישי ואחרון, ומביאה הגמרא, אינמי באותה מדינה, במדינת הים. בחוץ על הארץ, אדם שמביא גט מעיר אחת לעיר השנייה. לפי מי שאומר שהסיבה שצריך לומר פנה נכתב זה בגלל שאינן בקיאין לשמה, גם במקרה כזה צריך לומר פנה נכתב, כדי להעיד שנכתב לשמה. אבל לפי טעמו של רבה, שאומר בגלל שאין עדים מצויים לקיימו, כמובן שזה באותה מדינה, מלא יש עדים שמכירים את החתימות, ולכן לא צריך לומר פנה נכתב, אפילו שזה בבניית הים, כיוון שזה הכל באותה מדינה. שואלת הגמרא, ולרבה דה אמר לפי שאין בקיאין לשמה, ליבעי תרא, מדי דהבה הכל עדיות שבתורה. שואלת הגמרא, לפי דברי רבה שחושש שאולי הגט הזה בכלל לא נכתב לשמה, אז אם כן, מדוע מספיק שהשליח לבדו אומר פנה נכתב, פנה נחתם, ועדי כך הוא גורם לגט שיהיה כשר? הרי כמו בכל עדות שצריך שניים, גם כאן לך הורה צריך שני עדים, איך מספיק שהוא לבדו יאמר כך וזה יועיל? הגמרא, עד אחד נאמן ביסורי. מתי אנחנו רואים צריך שני עדים בדיני ממונות, בדיני נפשות, אבל כאן, שמדובר לענייני איסור, האדם לא חשוד להכשיל. ולכן, כמו שבא מישהו מביא לך איזה אוכל ואומר לך, האוכל הזה כשר, אתה סומך עליו ואתה אוכל, גם בזה. אומר לך שאישה עושה מגורשת, הוא נאמן. שואלת הגמרא, אם עוד אמרינן עד אחד נאמן ביסורין, כגון חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן, דלה יתחזק איסורה, אבל אחה, תתחזק איסורה דשתיש, הווה דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. שואלת הגמרא, יש לחלק. מתי אנחנו אומרים שהאדם שאומר לך שהאוכל הזה כשר, זה מותר? למשל, מביא לך לאכול חתיכת בשר. אתה לא יודע, חתיכת בשר הזו כשרה או טרפה, זה חלב או שזה שומן? שתיים יש להם אותו מראה. תורה קבעה, במקום הזה בבהמה זה נקרא חלב, ואסור באכילה עונשי או כרת. במקום הזה באכילה, בבהמה, זה נקרא שומן, וזה מותר גמור. דברים כאלו שיש לך חתיכה שאתה לא יודע מה היא. בא אדם אומר לך, חתיכה עשתי כשרה, הוא נאמן. כי מעולם לא היה ידוע לנו שבדבר הזה יש איסור. לכן הוא נאמן. אבל האישה הזו, הרי עד היום, היה ידוע לנו שהאישה הזו אסורה, יש את איש. על פי דיבורו של אדם אחד, אנחנו נאמין לו ונאמר שאכן אותה אישה היא תהיה מותרת, מניין לנו להתיר כדבר הזה. אין לנו מקור לכך. רש"י מוסיף שאומנם לכאורה גם אדם שיש לו איזה עוף, הוא יודע שהעוף הזה היה חי. עכשיו מישהו הולך לשחוט אותו, מחזיר אומר שחטתי אותו, או שמישהו שחט אותו וזה כשר. לכאורה העוף הזה הרי הוחזק באיסור. איך עכשיו אתה יכול לאכול אותו? אומר רש"י, שמה, כיוון שבידו, באפשרותו לתקן את זה ולשחוט זה בצורה כשרה, אז אני סומך עליו שאכן עשה את זה כמו שצריך. יש לך פירות טבל, אתה יכול לעשר, סומך עליו שאכן הוא תיקן את זה. למה שהוא יחיד את אדם איסור כשיש לו אפשרות לתקן לעשות בצורה המותרת? לעומת זה, לגבי שטיש, הרי אין באפשרותו של השליח להתיר אותה לשוק, אלא אם כן הבעל ייתן. וכיוון שהאישה הזו הוחזקה באיסור, ואין לשליח שום אפשרות לגרום לה להתירה, אלא אם כן הוא יביא משהו מהבעל, מי אמר שאכן הגט הזה נמסר על ידי הבעל? זו שאלת הגמרא. מוסיפה הגמרא עוד נופך ומסבירה עד כמה קשה לסמוך על אותו השליח, על נאמנות עדותו שהוא אומר שאכן הוא ראה שהגט הזה נכתב לשמה. למה קשה מאוד לומר את זה? אומרת הגמרא שהרי זה לא סתם איזה הלכות של איסור והיתר, זה מדובר כאן בדיני אישות. יש לנו כלל, כל דבר שבערווה, כלומר כל דיני אישות, חייב להיות על פי שני עדים. למדו איזה חזל בגזירה שווה, כאן כתוב כמעט צבע ערוות דבר, כל מחר כתוב על פי שניים עדים יקום דבר, גזירה שווה דבר דבר, לומר שכל עיני אישות כולם זה רק על פי שניים. אם כן, איך לפי רבה, שאינו כאן ספק, האם הגט הזה נכתב לשמה של אותה אישה? אולי לא נכתב. איך אסמך עדותו שעד אחד, אני מאמין לו שזה נכתב לשמה ונתיר את אותה אישה לשוק? שבה גמרה, הרוב יחיין הן, ואפילו רבי מיר דה חייש למיעוטה, סתם ספרי דענה מגמר גמירה. ורבנן הוא דעצרוך, ואחה שומעי גונה, אכילו בה רבנן. מת הגמרא, האמת היא שבכלל לא היינו בכלל צריכים שהשליח יאמר פנה יכתב, פנה נכתב. מדוע? בפני שרוב סופרי הדיינים הם בקיאים בהלכות, יודעים שחייב להיות שהגט ייכתב לשמה. אז מלא ישלם הולכת אחרי הרוב, לא בגלל דיבורו של השליח שאמר, ואני נכתב אני מאמין, כי גם בלי דיבורו הייתי צריך להאמין. אפילו לפי דעת רבי מאיר, שראינו באיזה הלכה שם בלכות ייבום, שהוא יחמיר מאוד והוא חושש למיעוט, כיוון שיש מיעוט כאלו של אישה שאלונית וכו', אז הוא אסר שמה. שמה דווקא מיעוט שהוא עדיין קצת מצוי. סופר כזה, שהוא לא יודע שהגט צריך כתב לשמה, זה מיעוטה דמיעוטה, זה מעט שמעט, זה רחוק מאוד מאוד. ולכן על פי דין, בכלל לא הייתי זקוק לעדותו של השליח שאומר ואני אכתב לשמה. לא צריך לומר את זה כאן, אלא החיים החמירו. כל מה שהחמירו זה דווקא לך תחילה. אבל לא רצו להחמיר כל כך, ולהצריך שיבואו שני עדים, יהיו שלוחים של הגט, ויאמרו ואני אכתב ואני אכתם. למה? כי זה לא קל למצוא שני עדים שאכן מוכנים ללכת, או שביוק יצא להם, יזדמן להם ללכת ממדינת הים לארץ ישראל, ואז יוכל אותו האדם למסור את הגט עד שני שלוחים האלו. ואם נעכב את זה עד שיהיו שני שלוחים, יכולה לפעמים לבוא לידי עיגון. לפיכך, משום עיגון הקלו חכמים, ואמרו מספיק ששליח עצמו יאמר, כי באמת בכלל יסוד החשש הוא לא כל כך חשש סביר. שואלת הגמרא, היי, כולהו? חומרהו, דימא צריכת לתרא, לא תבעל מערער ופסיל לה. חד, התבעל מערער ופסיל לה. שואלת הגמרא, הרי אתה חושב שאתה הקלת עליה בכך שאמרת שמספיק שאדם אחד ימסור את הגט? הרי אדרבה, הדבר הזה הוא חומרה. למה? שראילו היית מצריך אותה שני עדים, שני שלוחים שיביאו לה את הגט, עדי כך גם אם מחר היה הבעל בא ומערער, הוא לא היה נאמן בערעורו, כיוון ששניים מכחישים אותו. אומר לה, הגט הזה שלה היה קשר לנצח. לעומת זה, כשאתה היתרת שאותו השליח לבדו יביא את הגט, אם מחר יבוא הבעל ויערער, הרי זה אחד נגד אחד. אומר לה, עדותו של השליח בטלה, ונמצא שאתה יכול לאסור אותה. אם היא נישאה למישהו, אז היא בכלל נאסרת על הבני הממזירים וכדומה. אז לכאורה עד רבה. כדי להקל עליה, לתת החיים טובים, היינו צריכים להצריך שיהיו שני עדים, כדי שאם יבוא הבעל ויערער, נדחה את דבריו. עונה הגמרא, כיוון דאמר מור בפני כמה נותנו לה, רבי יוחנן ורבי חיין, אחד אמר לפני שניים, אחד אמר לפני שלושה, מעיקרה מדך דאיק, ולעתה לא רועה נשה. עונה הגמרא, כיוון שאותו השליח, כאשר הוא מוסר את הגט לאותה אישה, הוא מוסר את זה לפני שניים ולפני שלושה, למה זה נחשב כמו בית דין? נגיע לזה בעזרת שנבח, נסביר את הדברים. כל פנים, כיוון שיש פה מסירה בפני בית דין, אז אותו האדם יודע שהוא צריך לדקדק בדבריו. הוא בוודאי יהיה זהיר שלא חלילה וחס, מחר יבוא הבעל וידבר נגדו ויפסול את נאמנותו. לפיכך, מה הוא עושה אותו שליח? קודם שהוא לוקח את הגט, הוא לא לוקח אותו, אלא אם כן ברור לו הדבר. שהבעל עושה את זה מכל ליבו, ברצון, בדעה מוחלטת, הוא השלים עם כך שהוא רוצה לגרש, ורק אז הוא לוקח את הגט. כדי שהשליח לא יהיה לו אחר כך איזה תלונות עליו. לפיכך, כיוון שאותו השליח ישב ובדק וברר, אז אם כן ימלא, אנחנו יודעים שאם הוא ייתן את זה, הבעל לא יבוא וערער. ואם בכל זאת יבוא הבעל וערער, אנחנו כבר לא נאמין לו. כי נגיד לו, יש פה אדם שבדק את הדברים לפני, הרי הוא חשש מהתלונות שלך. אם הוא בדק את זה, כנראה ודאי שיהיה ברור לו שהכל טוב כמו שצריך, וההסתברות אומרת שאין פה שום חשש ולא נאמין לדברי הבעל כלל ועיקר. בסיכום, כיוון שהחשש הזה של אינם בקיא נשמע זה חשש רחוק, ובכל זאת, החיים ראו קצת צורך להחמיר בדבר, הזקיקו את השליח אמר פני אחתם, פני אחתם, אבל לא רצו להטריח עד כדי כך שיהיו שני עדים שיביאו את הגט כדי לומר פני נכתב, כי זה חשש רחוק. ברוך אני לעולם, אמן ואמן. Thank you.